בסימן שאלה. כתבתה של חגית גינזבורג. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. לדניאל אמרם היו 32,000 עוקבים באינסטגרם, אבל יום אחד במרץ השנה הוא התעורר בבוקר לסיוט הגדול ביותר של כל אושיית רשת. הוא גילה שהחשבון שלו הוסר. הוא פתח חשבון חדש. גם הוא הוסר מיד, וכך גם החשבון השלישי, הרביעי והחמישי. בחשבון הנוכחי והצנוע שלו, שמכיל רק שתי תמונות, כתוב בכניעה בשורת הביו: אני פעיל בטלגרם. אמרם בטוח שהוא יודע מה הסיבה. החשבון הראשון שלי באינסטגרם היה קיים במשך 5 שנים, ולא משנה מה עשיתי שם, לא הצליחו להוריד לי אותו, הוא אומר. הייתי בן אדם מאוד פרובוקטיבי. היו עליי מאות אלפי דיווחים וזה לא עזר. והנה, יום אחרי שפרסמתי סרטון על סוכן דוגמניות שעלו נגדו האשמות, ומשום מה התקשורת לא סיקרה את הסיפור, החשבון שלי ירד. אמרם לא מרגיש מובס ולא מתכוון לוותר בקלות. בטלגרם הוא בהחלט פעיל, ושם המצב כבר נראה אחרת לגמרי. לקבוצה שלו, דניאל אמרם ללא צנזורה, רשומים קרוב ל-40,000 עוקבים. בטיקטוק התמונה אפילו מעודדת יותר, קרוב ל-120,000 עוקבים, והמספר עולה מדי יום, תודות לדיווחים יומיומיים על עניינים שלא כולם מסוגלים להבחין בהם, כמו למשל השאלה הבוערת בימים אלה, לאן נעלמה פליטת האח הגדול, דיין שוורץ. גם בטיקטוק הספיקו להוריד לו את החשבון והוא נאלץ לפתוח אחד חדש, אבל הוא למד מהר את חוקי הקהילה הנוקשים, ונזהר הרבה יותר שלא לשתף תוכן גרפי מדי. למרות זאת, הדיווחים שלו שם, חלקם אפילו מוגדרים כתחקירים, נוגעים כמעט בכל. מאושיית רשת שלפי החשד עוקץ כספים מהעוקבים שלו תמורת קורס שקרי, דרך מלחמות בין יוזרים מוכרים בטיקטוק, האשמות בהטרדות מיניות ועד כותרות שמערבות מפורסמים ישראלים כאלה ואחרים ומסוכרות גם בתקשורת. לפעמים נדמה כאילו הוא נמצא בכל רגע נתון, בכל רשת חברתית אפשרית, ומפנה אצבע לפוסטים, סטוריז, סכסוכים וסתם תקריות. בפעמים אחרות הוא מציע זווית נוספת על פרשה אקטואלית. כל הסרטונים שלו מגיעים לעשרות ומאות אלפי צפיות, ולעיתים צפים גם בתקשורת המיינסטרים. כך, למשל, ביוני הוא דיווח על מקרה של צעירה בת 19 בשם קסם, שעל פי החשד גנבה ממשפחתו של בן זוגה אלפי שקלים. כמה ימים לאחר מכן הסיפור סוכר גם בתוכנית חי בלילה בקשת. גם במקרה של שוורץ, שמאז שיצאה מבית האח נעלמה מהרדאר, אמרה מעלה סטורי על הנושא, וכ-12 שעות לאחר מכן הוא כבר דווח אצל כל אושיות הרכילות. גופי התקשורת מתעניינים בזה רק אחרי שזה נהיה ויראלי אצלי. הם רואים את העניין הציבורי במרכאות, ואז מסקרים. אמרם ספק מתלונן, אבל ניכר שזה דווקא משמח אותו. אמרם הוא נציגו הבולט של פלח האוכלוסייה הווירטואלית המכונה תחקירני הטיקטוק. לפני 8 חודשים הוא צץ ברשת החברתית הזאת, בחור מחומצן וחובב קובעי מצחייה שנוהג לעלות סרטונים, ובהם הוא מסכם באווירת חיים אתגר, פרשיות מעולם הבידור, הרשתות, ולפעמים גם מעולמות הפלילי לייט, לרוב מישראל, אבל גם מהעולם, אם משהו מעניין קורה. עם הזמן החל לעלות גם חשיפות משל עצמו, לפי עדויות שמגיעות אליו. אמרם, במילים אחרות, הוא בעיקר מלקט מידע. סוג של עוצר מודרני, אם תרצו. תחקירני הרשת או מלקטי הרשת הם ז'אנר חדש למדי. הסיפור שלהם הוא גלגול של תופעה תרבותית אחרת, חיבתו של המין האנושי ל-true crime, או בעברית פשע אמיתי. בספרות זהו ז'אנר שקיים עוד מסוף המאה ה-19, אבל אי אפשר לצפות ממילניאלים וזילניאלים לקרוא את הלטר סקלטר. הם נחשפו לפשע אמיתי בזכות סדרות דוקו כמו הג'ינגס של HBO ופודקאסטים כמו סיריאל, שלא רק גוללו סיפורי פשע אמיתי, אלא גם ממש ניסו לפענח אותם. ומכיוון שבעידן הרשתות החברתיות המשתמש הממוצע לא צריך להסתפק רק בחיבה לתופעה, אלא יכול גם לקחת חלק פעיל בה, חובבי ה-True Crime החלו להשתמש בפלטפורמות כמו יוטיוב וטיק טוק כדי ליצור דוקו קריימס משלהם. ביוטיוב ישנם עשרות אם לא מאות ערוצים שמציעים תכנים על רצח, פשע ומסתורין, רבים מהם במעטפת כלילה. כל מה שהם צריכים לשם כך זו גישה לגוגל, קוהרנטיות מסוימת ומצלמה. היוטיוברית ביילי סיירן, למשל, עם כמעט 7 מיליון רשומים, מציעה לעוקבי הסרטונים שבהם היא פורסת אירוע פשע אמיתי, ובזמן הזה מתאפרת. היא קוראת לזה Murder, Mystery and Makeup. המקרה של גבי פטיטו, הטיקטוקרית שנעלמה באוגוסט 2021 במהלך טיול עם בן זוגה ובהמשך התגלה כי הוא רצח אותה והתאבד, חידד את המגמה אפילו יותר. אלפי יוזרים יצאו לצוד רמזים, אלו חשדות, קראו לפעולה ובעיקר הפכו את העלמותה של פטיטו לנושא המדובר ביותר ברשת ובתקשורת האמריקאית באותם ימים. כשזה מגיע לטיקטוק, המיקרוקוסמוס של היקום בכלל ושל הרשתות החברתיות בפרט, תופעת התחקירנים והפרשנים כבר מקבלת ממדים בולימים והחוקים משתנים. במקום פרשיות רצח, דרמות מעולמות הבידור, כולל כאלה שמתרחשות בתוך טיקטוק עצמה. הרשת מתפקעת מיוזרים שמסקרים פרשיות, או כפי שהם אוהבים לכנות את זה, טי או דרמה. כאלו שמחברות בין רכילות לפרקטיקות של פשע אמיתי. מקור המידע שלהן לא בהכרח רלוונטי, מידת אמינותן לא ממש עקרונית, ומושגים כמו אתיקה ואחריות הם לא נר לרגלי התחקירנים. המטרה העיקרית היא לקושש לייקים ולא לחשוף את האמת. אף אחד גם לא מציע פיקוח על הפצת המידע הזה שמתווך ישירות למסך בתמצות של 3 דקות לכל היותר, אבל עשוי להגיע לאלפי ואפילו למיליוני צופים זיליניאלים שכבר לא נשענים על מקורות מוסמכים כדי לשאוב מידע. למרות זאת, חלק מתחקירני הטיקטוק לוקחים את עצמם מאוד ברצינות, ואמרם הוא אחד מהם. הוא מדווח באותה הרצינות על דרמה טיקטוק שתיעלם בתוך שעות ספורות, ועל חשיפת שמו של ישראל אור, מושא התחקיר האחרון של חיים אתגר, שעות לפני שידור התוכנית. הקהל לא יודע ממש איך להקל אותו, בעיקר כשהוא מגלה מאיכן הוא הפציע. כי אמרם, 24, מספק למשתמשים לא רק ניוז צהוב ואקטואלי, אלא גם היסטוריה פרטית לא פשוטה, שרחוקה מעולמם כמו שתחקירן טיק טוק רחוק מתחקירן של עובדה. הוא נולד וגדל בבני ברק, החמישי מבין 9 אחים ואחיות, למד בישיבת אורחות התורה הליטאית, ורק בגיל 16 נחשף לאינטרנט. הלכתי לאינטרנט קפה ופשוט התחלתי לגגל דברים, להבין מה זה החיים, מה זה אינסטגרם, מה זה פייסבוק. אחר כך כבר קניתי פלאפון והתחלתי לנהל חיים כפולים. בישיבה הייתי עדיין אותו בחור חרדי שלא מבין כלום, ואחרי הישיבה הייתי מחליף בגדים וגולש בפלאפון. נאלצתי לשקר כל הזמן לגבי איפה הייתי ומה אני עושה. הרגשת יוצא דופן או חריג בתור ילד? מהרגע שאני זוכר את עצמי לא רציתי להיות מה שציפו ממני, וזה משהו שהוא אסור. צריך לשאוף להיות תלמיד תורה כל היום, ולא יכולתי לדמיין שככה ייראה העתיד שלי. וידעתי שבאינטרנט אוכל לבטא את הדעות שלי. פרסמתי בהתחלה בסטורי ובאינסטגרם ל-25 אנשים וקיבלתי תגובות. חלקם הסכימו וחלקם לא, אבל הרגשתי צורך לשתף. אפשר לומר שזה היה תחביב שלי מהרגע שבו השגתי סמארטפון. בגיל 17 הוא הגיע להחלטה והודיע להוריו שהוא יוצא בשאלה. והם בתגובה אמרו שהחיים בחוץ קשים מכפי שהוא מדמיין. רגשית, יצאתי מהבית הרבה לפני שעזבתי אותו פיזית. תכננתי היטב את צעדיי כי ידעתי שברגע שאצא, זה יהיה על חזור, הוא מספר. מצאתי איזו עבודה בשכר מינימום שתוכל להחזיק אותי, מצאתי איזו דירה, הזמנתי את אבא שלי לשיחה בפארק וסיפרתי לו על ההחלטה שלי. הוא היה מאוד נסער וחזר ואמר שאצטער על זה. אמרתי שזו ההחלטה שלי, הוא מאוד העריך אם הוא יקבל אותי כמו שאני. זה היה קשה לו. הוא צפה לי עתיד אחר לחלוטין, וזה גם משהו שהוא מאמין בו בכל ליבו. אז יכולתי להבין את זה. לקח לו תקופה לחזור לדבר איתי, וגם כשהוא חזר, הוא שוב השמיע את אותן מנטרות על כך שהחיים שלי יהיו רעים ומלאי סבל. רק אחרי שהתייצבתי, המשפטים האלה נפסקו. היום אנחנו חברים טובים ומדברים כמעט כל יום. בזמנו, לא לכל בני המשפחה היו טלפונים, אז עם השאר כמעט שלא דיברתי. היום זה השתנה וכולנו בקשר מעולה. בהמשך הוא ירד לאילת, מצא עבודה במלון וחסך כסף. אחר כך חזר לתל אביב ומשם לרמת גן, מדלג בין עבודות מזדמנות ולומד את עולם הרשתות החברתיות. הוא נהג לפרסם סטטוסים בפייסבוק על החזרה שלו בשאלה ועל חוסר האמונה שפיתח, וניהל ויכוחים בתגובות עם אנשים אקראיים. בפברואר 2018 שמע על חוק המרכולים והחליט שהוא מוכרח לעשות משהו קיצוני. גיליתי שהכפייה הדתית עדיין משפיעה עליי, שאני עדיין לא יכול לעשות מה שאני רוצה, הוא מספר. בשבתות תמיד הייתי הולך לאיזו מקולת בז'בוטינסקי, ויום אחד הם פשוט היו סגורים. אמרתי, בונה, מה עושים? מצאתי בפייסבוק את הרוב החילוני, קבוצה אקטיביסטית חברתית, ויצאנו להפגין בבני ברק, אבל ראיתי שלא יוצא מזה כלום. ידעתי שאני חייב לעשות משהו קיצוני, שאני חייב להשמיע את הדעה שלי, וככה החלטתי לשרוף תפילין. כמובן שלא שרפתי תפילין אמיתיות, אלה עולות 3,000 שקל. הלכתי וקניתי תפילין מזויפות ב-100 שקל בבני ברק, והזהרתי מראש את אבא שלי שאני עומד לעשות את זה. מאיפה מגיע הצורך הזה? רצית להתפרסם? לא, פשוט רציתי להשמיע את דעתי. בתור ילד חייתי בעולם שבו לא הרגשתי שמותר לי לבטא בכלל רגשות ומחשבות, אז כשגדלתי הרגשתי שזה הצטבר בתוכי. על כל דבר היו לי שאלות והערות וידעתי שבאינטרנט אמצא את המקום בשבילי. סרטון שריפת התפילין הגיע ל-100,000 צפיות בתוך יום ונחת הישר בעמוד של הצל. השאר היסטוריה. זה נתן לי איזשהו אישור שמותר לי להביע את דעתי. המשפחה מן הסתם לא התלהבה מהסרטון. זה היה קשה לכולם. אחי הקטן התקשר אליי בוכה וזו הייתה אחת השיחות הקשות שהיו לי בחיים. הסברתי לו שמדובר בתפילין לא אמיתיות, שאמיתיות עדיין אצל אבא. אבל הוא לא הרפא. למה אתה צריך שיחשבו שאתה אדם רע? זה כאב מאוד, והיו תקופות שהיה לי קשה לחשוב על כמה שפגעתי בהם. הרגשתי לא נעים לדבר איתם. התגובות לא נעצרו בגבולות המשפחה. בדיעבד אני חושב שהייתי אמור לחזות את התוצאה מראש, אבל בזמנו בכלל לא ידעתי מה זה רשת וכמה זה אשכרה הולך לפגוע בי גם בחיים האמיתיים. ברגע שעשיתי את זה כבר לא היה אפשר לחזור לאחור. היו הרבה קבוצות שתקפו אותי. הוא נתקל במבול של תגובות אלימות. ברשת כמובן, אבל לא רק בה. איומים בהודעות פרטיות ובתגובות לסרטון, אבל זה לא עצר אותו. בהמשך הלכתי לבני ברק עם חמץ בפסח. נכנסנו לבית חולים עם חמץ. צילמנו ועלינו את זה. פרובוקציה גררה פרובוקציה, וככה בעצם עברו 7 חודשים של סרטונים ודעות וכללות. היו מגיעים אליי הביתה, מקללים אותי, מרביצים. היו ממש אלימים כלפיי ברחוב, כל מיני סוגים של אנשים. יום אחד מישהו על אופנוע זיהה אותי ועלה עם האופנוע על המדרכה ורדף אחריי, כל זה כשהבת שלו יושבת מאחוריו. זה היה ממש טראומטי מבחינתי. המשטרה, הוא אומר, לא סייעה. התלוננתי כמה פעמים, אבל התיקים נסגרו. פעם שוטר אמר לי, שמע, עשית את זה לעצמך, אנחנו לא יכולים להצמיד לך שומרי ראש. חשבת לעבור לחול? זה זעזע אותי, אבל באיזשהו מקום כל זה עזר לי לעשות את המעבר שבסופו של דבר ייצב אותי. חסכתי 7,000 שקל ונסעתי לארצות הברית. הוא ניסה את מזלו בפלורידה, עבד במסעדה ישראלית והמשיך לניו יורק. החודשים הראשונים היו קשים מאוד, הוא נזכר. הגעתי בלי שפה בכלל. לא מלמדים אצלנו אנגלית, לא היה לי כסף למגורים, פשוט ישנתי ברכבת התחתית. אני זוכר שהייתי עובר מהרכבת בפנים אל החוץ, בהתאם לחום הגוף שלי. היו מהירים אותי שוטרים והומלסים. זה היה לא פשוט. אבל הרגשתי שאני חדור מטרה ואני אשיג אותה בעבודה קשה. יום אחד, ישראלית שהכירה אותי מהרשת, היא לא ממש אהבה את מה שעשיתי, אבל הבינה שזאת הייתה טעות, ושזה לא מי שאני באמת, עזרה לי למצוא עבודה באיזו מסעדה ישראלית באפר איסט. הם קיבלו אותי דווקא בגלל הסיפור שלי. גם המנהל היה חוזר בשאלה, והוא אמר שנגעתי לליבו. ומרגע שהייתה לי אופציה לעבוד, עבדתי ללא הפסקה. מהבוקר עד השעות המאוחרות של הלילה. בהתחלה, כשעדיין לא היה לי מקום, הייתי ישן במסעדה וקם בבוקר לעבודה. בהמשך שכרתי לעצמי איזה חדרון. במקביל למאבק הקיומי הוא המשיך להעלות סרטונים לרשת, כולל סרטון התנצלות על שריפת התפילין. התנצלתי באמת מעומק הלב, כי הבנתי שעשיתי פה משהו שפגע באנשים שלא קשורים לכפייה דתית. הרי לא כל החרדים קופים את הדעת. אז התנצלתי ושמתי תלית וציצית. סרטון הוידוי הזה, שהיה טקס החניכה שלו בטיק טוק, וגרר הרבה תגובות נעצה, אבל במקביל משך צפיות, לא היה נקי מראיית הבאות. באיזשהו מקום הדבר הזה כבר שיימם, והחלטתי שאני צריך למצוא נישה חדשה, הוא אומר. הנישה הזאת נמצאה די מהר, כשסיפור החתונה של צופית גרנט ושולי רנד עלה לכותרות. רנד, למי ששכח, עדיין היה נשוי למיכל רנד כשניסה לצופית. זה עניין אותי ברמה האישית, אמרה מסביר. ראיתי שאשתו ניסתה למנוע את החתונה וכתבה על זה פוסטים בפייסבוק והעלתה כל מיני דברים. אז החלטתי שיקח את מה שהיא עושה ואחבר את זה למה שקורה אצלו ואצל צופית בחתונה, ופשוט ריכזתי הכל יחד לסרטון עם צילומי מסך. נהניתי לצפות במה שקרה שם, והסרטון סבר הרבה צפיות. אחר כך העליתי סרטון של גוואלד, כוכב טיק טוק שעלה בנובמבר 2021 פוסטים, ובהם נפרד ממאות אלפי עוקביו, מה שזרה פאניקה ועורר חשש לחייו. לבסוף העניין התגלה כתעלול יחצני לשיר חדש, מת. וגם הוא הגיע להרבה צפיות. בעקבות הסרטון הזה פנו אליי כמה עוקבים וסיפרו לי עוד סיפורים עליו. ריאנתי אותם ובעצם עשיתי את החשיפה הראשונה שלי. הבנתי שכשאתה מעלה סרטון על נושא מסוים, יגיעו אליך עדויות ומידע נוסף מהעוקבים. מצאתי נישה שכיף לי להתעסק בה. החלטתי להמשיך ועשיתי עוד סרטון ועוד סרטון. עם הסרטונים הגיע הקהל. עזרה לכך העובדה שמשתמשי טיק טוק אוהבים את ג'אנר התחקיר, והאלגוריתם מזהה זאת וממשיך להציע להם סרטונים דומים. אלא שלא תמיד המידע מדויק או נכון כלל, ואמרם לא יוצא מהכלל. לפני כמה חודשים למשל הוא העלה סרטון, ובו דיווח כי בידיו מסמכים המוכיחים שאבי ביתה של טהוניה רובל איננו באמת האב הביולוגי. יום למחרת התברר כי המסמכים שהועברו אליו היו מזויפים, והוא מחק את הסרטון המקורי ופרסם התנצלות, ולמזלו זה הסתכם בכך. בהרבה מהסרטונים שלך אתה חושף שמות ופרטים, דברים שלא נעשים במסגרת האתיקה העיתונאית, ולפעמים יש כאלה שמנצלים את הפלטפורמה שלך כדי להפיץ פייק ניוז. אולי זו הבעיה כשאדם חסר ניסיון מחליט להפוך לתחקירן? יש לי עורך דין שאני מתייעץ איתו כל הזמן. וחוץ מזה, אני בדרך כלל מוודא שהעדות היא לא עדות שקר, וכשהיו מקרים בעבר מיד התנצלתי ומחקתי. אני עושה הרבה בדיקות ושואל הרבה שאלות. כשמדובר בסתם אנשים שמפברקים דברים, הם בדרך כלל נעלמים. כיום לא עומדת נגדו אף תביעה, לפחות ככל הידוע לכותבת שורות אלה. אך כן היה איום ממשי לחזו מצד פליטת הריאליטי משפיענית דנית גרינברג, אחרי שזו הייתה מעורבת בתאונת דרכים במרץ השנה, ואמרה מעלה סדרת סרטונים בנושא, שבהם ראיין גם את הצד השני שהיה מעורב בתאונה. גרינברג שיתפה בסטורי שלה על כוונתה לדבוע את אמרם, לאחר שטען כי נהגה במהירות של 140 קמ"ש, דבר שהכחישה. בהתחלה היא שלחה לי איום בתביעה ובהמשך גם תביעה, הוא אומר. עורך הדין שלי הציע לי פשוט להתנצל, אבל אמרתי לו שאין מצב. אני אבוא לבית המשפט ונוכיח את זה. גרינברג, לעומת זאת, טוענת כי אמרם הוא שפנה לעורך הדין שלה, והצדדים הגיעו להסדר, לפיו הסרטונים ימחקו ולא תוגש תביעה. לאחר הגשת כתב התביעה נגד אמרם, הנהג שהיה מעורב בתאונה מסר לי מכתב התנצלות על דברים שאמר עליי ללא כל ביסוס, היא מגיבה. ואמרם ביקש שהמשוך את כתב התביעה בחפוף להסרת כל הפוסטים השקריים שפורסמו בעניין. ואכן כל הפוסטים הוסרו ואני משכתי את התביעה. דניאל, למה חל להסתבך בכלל? אלה דברים שמעסיקים אותי ואני מרגיש שלצאת בבוקר לעבודה ולחזור הביתה וללכת לישון, זה משעמם. זה תמיד שימם אותי. אני צריך את הריגוש הזה. אין לי עניין להסתובב בבתי משפט, אבל אם זה חלק מזה, אני אעשה את זה. אין לי בעיה ללכת עד הסוף. ומה המניע מאחורי כל העיסוק הזה? אני בעיקר רוצה להשמיע את דעתי על דברים שקורים. אפילו לפני טיקטוק הייתי צופה בטלוויזיה ומעלה סטוריז עם הדעות שלי. היה לי צורך להביע את דעתי כל הזמן, והרגשתי שסוף סוף יש מי שמקשיבים לה, אפילו אם הם לא מסכימים איתה. תמיד הייתי מגיב למי שלא הסכימו איתי. שמח שהגבת, שמח שענית, את דעתך. וזה בגלל שכילד בבני ברק הרגשת שלא מקשיבים לך? יכול להיות שזה קשור, כן. אבל יש בי גם תחושת צדק. כשאני רואה סיפור שמנסים להשתיק, זה פשוט מושך אותי. במיוחד סיפורים שיש בהם כל מיני גורמים שמנסים להעלים אותם מהתקשורת. דווקא את אלה אני אפרסם כמה שאפשר בפלטפורמה שלי. ככה עוקב אמרם אחרי כל מה שמתרחש ברשת, מסמן לעצמו מטרות חדשות, עורך ומעלה סרטונים כמעט מדי יום. וכל הזמן יש גם דברים שמתבשלים בצד, ואני אומר לעצמי שבאיזשהו שלב אשתמש בהם או אחשוף את זה. אבל כל הפעילות הזאת היא בעצם רק תחביב של שעות הפנאי. בעולם שבחוץ, אמרם חי בניו יורק, יחד עם בת הזוג שלו וכלבה, והוא הבעלים של עסק לשיפוץ בתים. אחרי שנתיים של עבודה סביב השעון בארצות הברית, הוא חסך כסף, קנה בית גרוטאה ב-$50,000, שיפץ בעצמו ומכר אותו בקצת יותר. משם הדרך הייתה קלה יותר. קניתי עוד בית כהשקעה, יש לי אותו עד היום. פתחתי עסק ואני כרגע בסוג של רגיעה אחרי כמה שנים של אטרף עבודה. אני עדיין עובד כמובן ולא מפסיק, וכל מה שאני עושה ברשת זה תחביב שהוא סוג של דלק. אני לא יכול לעבוד ולעבוד, זה מרגיש לי משעמם, ואני חייב קצת עניין בחיים. אתה ממשיך לקבל תגובות נאצה? כל הזמן. אבל אני ממש קאז'ואל עם זה. יש כמה אנשים שממש לא משחררים. אני לא אגיד שזה לא מציק, אבל פעם הייתי מקבל עשרות אלפי קללות ביום. הייתי מרפרש את העמוד ומקבל עוד עשרות. היום זה לא המצב. רק פעם בכמה זמן צצה איזו תגובה על זה ששרפתי תפילין או שלא סובלים אותי. ביחס למה שעברתי, מדי פעם לקבל הייט, בשבילי זה כלום. בסימן שאלה, כתבתה של חגית גינזבורג, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.